אתה בוא תסתכל, לא יודע מה
הציבורים.
זה היה הצעה. תראה. בוא שנייה.
הנה הצדים של מעלה אדומים.
עובד שם הרקורד.
יוסי, מה אתה עושה פה?
של הרב יואל, הרב יואל, כל מזונות שם, שם הכל מזונות.
כל מזונות,
כן. אם אתה לא יודע משהו, דבר יש הכל.
מה זה?
זה?
מה זה?
לא, זה עץ, אבל לא רואים אותו בכלל. זה
עץ,
זה הכל. זה העץ? כן.
דברים אחרי זה השבת.
בסדר.
וואי, איזה שבת.
אין?
אין כמו שבת.
גם לנו.
יש כמו שבת,
כל השבת. אני מתאר לעצמי שאצלכם היה יותר...
הרגשנו בחסרונך.
כן.
למה הרגשת בחסרון? איך יכול להיות?
אה?
ממש לא, לא נראה, אני אף פעם לא חסר.
תתפלא, אבל...
אל תמעט
בערכך.
אתה חלק מהפאזל.
ברור.
מהפאנל.
הנה נזונות.
אמן.
די, די, די.
אנחנו מחכים להוראות של בעלת הבית.
טוב כפול מי. כן, אבל אני יותר קל לזכור את זה פשוט.
חודש טוב ומבורך.
מי שבטח.
ברוכים הבאים לכל האורחים שהיו איתנו גם השבת וגם עכשיו במוצאי שבת. אנחנו מתחילים... חודש חדש, חודש אדר, ובסייעתא דשמיא אנחנו ננסה להפיק תועלת מהחודש, ממה שאפשר להפיק ממנו, כפי שאנחנו נוהגים בסייעתא דשמיא בכל חודש מחדש, ושהאורה והשמחה שהייתה ליהודים באותם זמנים תתחדש גם בימינו אנו. חודש אדר מושפע מן האות קוף. זאת אומרת שיש אותיות של כל חודש וחודש, וההשפעה היא מן האות הזאת. היחידה שיורדת מתחת לקו השורה, למרות שאינה מן האותיות הסופיות. זאת אומרת שהאות, שהאמת צריך לומר קוף ולא קוף, ככה צריך לבטא, אבל בגלל שאנשים יחשבו שאני השתגעתי, אז אני אמרתי קוף. אבל האמת שצריך לבטא קוף. ככה צריך לומר, על כל פנים הבנתם, שהאות הזאת דומה לקוף. שהזנב של הקוף יורד למטה בענפים, והיא בעצם אות שמנסה להקות חיקוי. של האות ה. זאת אומרת, זה כמו האות ה, רק שהיוד הפנימית שבתוך הה, שגם היא נקראת יוד ולא יוד, אבל אנחנו רגילים לדבר ככה, יורדת ורגלה בעצם יורדת מוות. זאת אומרת שהרגל יורדת מתחת לקו השורה, ויש כאן להבין מה ההבדל בדבר הזה. ההבדל בדבר הזה הוא קודם כל שבעצם יש כוחות שמנסים להיות במקום הקדושה. והאות ה היא אות של קדושה. ברגע שיש גילוי של האות ה, יש גילוי של מלכות. המלכות מופיעה בשם השם באות ה. גם מלכות עליונה וגם מלכות תחתונה. מלכות עליונה נקראת בינה, ומלכות תחתונה נקראת מלכות. ושתי ה, שתי ההן מקבלות מהאותיות הזכריות י' וו.
אז למה בקוף זה לא
וו
וזה
מה זאת אומרת בקוף? זה אותו דבר. לא הבנתי את השאלה.
אני חשבתי שתתייחס לקו האמצעי בתוך
הקו, כאות וו, לא כאות י'. זה אות י' שנמשכה ונהייתה קו, ונמשכה ונהייתה כמו נון סופית. זאת אומרת שבעצם הקוף איבדה את התוכן, ההי, שהיה אמור להיות בעצם התוכן שלה, וירדה למדרגה של קוף. כלומר, יש לנו עכשיו בעצם הפרש בין קוף לבין ה. כלומר, קוף זה 100, ה זה 5, 100 פחות 5, גמטריה, המן. המן מופיע בהפרש בין הקוף לבין ה. זאת אומרת, מה זה המן? חיקוי לא צולח של הקדושה. המן זה הכוח של החיקוי של הקליפה שמנסה לתפוס את המקום של הגבירה. במקום שהגבירה תנצח, אז השפחה מנסה לתפוס את המקום של הגבירה. שלום בנות, רפואה שלמה. הזוהר הקדוש מתייחס, מור.
תודה.
הזוהר הקדוש מתייחס לעובדה זו, הוא מסיק שאות קוף תובלת בשני עולמות, הטוב והרע. זאת אומרת, במקום להיות כולה בקדושה, היא מתחילה במקום של קדושה, רוצה להיות חיקוי לקדושה, אבל היא מיד יורדת למקום ששייך יותר למציאות שלה, זאת אומרת לקליפה. לכן הרגליים שלה יורדות מתחת לקו השורה, וזה סוד רגליה יורדות מוות. זאת אומרת, הירידה למקום שאתה לא צריך לרדת אליו. בסדר? אז לכן, אומר הזוהר הקדוש, האות הזאת משחקת בעצם עם האש. היא פעם בטוב, פעם ברע. החיים והמוות. זאת אומרת שפעם היא בסוד החיים באות ה, וכשהיא יורדת ל... תחת השורה היא בעצם הופכת להיות עוד שנוגעת במימדים חז ושלום של הפך מן החיים. כלומר, שהתכונה של חודש אדר, בגלל שהאות קוף היא מיוחדת ומשפיעה לחודש, זאת אומרת שבחודש אדר יש לנו בעצם דואליות, יש לנו בעצם דבר כפול, יש לנו כפל. אדר היא דואלית, זאת היכולת, ויכולת למשוך לשני צדדים. כלומר, כל החודש מושפע משתי אפשרויות של גישה. או שאתה תופס את הפן של החיים והאור והשמחה בחודש הזה, או שחז ושלום, אם אתה לא מצליח, זה נופל אוטומטית את הצד השני של הרע, של החושך ושל הפך החיים, חז ושלום. ולכן, יש להגביר את הטוב על הרע. כלומר, אסור להיות פסיבי בחודש הזה ולחשוב שמי שנכנס אדר, זה השמחה נכנסת. זה לא מה שכתוב. מי שנכנס אדר, כמו שאמרנו היום בבוקר, מרבים בשמחה, תיזהר, אתה צריך להרבות, אתה צריך לעשות פעולה אקטיבית. להרבות בשמחה, אם לא, אתה תהיה בדיכאון בחודש הזה.
הטבע
הוא כפול, הוא לא זה ולא זה. אבל בגלל שיש סכנה, תגביר את השמחה כדי שלא תיכנס בכלל לסכנה של ירידה. הוא יכול להיות דואלי, הוא יכול להיות גם לטוב וגם לרע. לכן האות קוף היא גם כן אות ה בשורשה, אבל היא יורדת לכיוון המוות.
אבל הטבע הוא
כסף. הטבע של מה?
שלנו,
בתור מאדם. לא, היא מדברת על החודש, היא לא דיברה עלינו.
אתה מרבה בשמחה שמה שהיא
קיימת. כן, אבל היא לא דיברה על זה. היא דיברה האם הדואליות, מה זאת הדואליות? מאיפה הדואליות? של מי? לא שלך, של החודש. החודש יש לו תכונה שאם אתה לא תגביר את השמחה, אז השמחה תהיה פחות ממה שהיא צריכה להיות. ברגע שהיא פחות, זה כבר נקרא עצמות. גם אם זה שמחה. כלומר, השמחה צריכה להיות מותאמת למצב. לפעמים אתה צריך להגביר שמחה, כי המצב הנורמלי של השמחה שלך, כפי שהיא בדרך כלל כל השנה, לא מספיקה באדם. הבנתם את הסוד? אם תמשיך להיות כמו שהיית בשבט, זה לא יספיק לאדר, אתה תהיה בדיכאון באדר, חז ושלום. כלומר, באדר, עכשיו, הרגע הזה שראש חודש מתחיל, אני צריך להגביר את השמחה, להיות יותר שמח, לעשות פעולות שמביאות אליי שמחה. כי זה לא מספיק להיות שמח כמו שאר החודשים. צריך להגביר את השמחה, זה הסוד.
הפעולה להגביר את השמחה היא דורשת הרבה כוח.
היא דורשת כוח.
כי אין לה... את השמחה לא באה ממקום שאנחנו צריכים להיות בשמחה, אנחנו צריכים לרצות
כדי לשמחה. זאת אומרת, אז עכשיו צריך לראות איך רואים את העולם בצורה כזאת שתראי את הדברים בטוב ולא ברע. זאת אומרת, יש לנו לימוד בחודש אדר להביא אל עולמנו את המקום של האור האלוהי, שיבוא בעצם וירד אל עולמנו, כן? אז אני קצת מקדים את המאוחר, וזה לא חשוב, אבל זה בעצם פירושו של השם, אדר. מה זה אדר? אני מביא את האלף האלוהית לדור בעולמי. כלומר, אלף, דר. כן, לדור, דירה, הקדוש ברוך הוא ביקש, רצה, עלה במחשבתו, לעשות לו התברך דירה בתחתוני, כלומר, דירה בעולמות הנמוכים למטה, זה חודש אדר. האלף, יורדת למטה, ואני צריך לעזור לה מאוד מאוד לרדת. קחי. יש עוד אחד בשביל את אבישי. זאת אומרת שאני חייב לעשות פעולה ממשית במשך כל החודש, ומתי? מי שנכנס. עכשיו, לא אומרים לי להפסיק. עד מתי לא אומרים לי להפסיק?
עד אב.
עד ניסן, עד אב. כלומר, גם בניסן, גם זה תרבה במשך כל החודשים שבאים עכשיו. כלומר, אדר, ניסן, יר, תמוז, אב. ברגע שאתה מגיע לאב, מה אתה עושה? מוריד את הווליום למדרגה הנורמלית, לא פחות ממה שצריך. פשוט אתה מוריד ממה שהגברת עכשיו. לכאורה הייתם אומרים לי, צריך להמשיך גם באב, אלא שאב יש לו תכונה חיובית, ולכן מספיק המינון הרגיל, כי כבר יש עצבות והכל, אז אל תוריד יותר מדי, אבל תחזור למימד הנורמלי.
אז
האלף היא בעצם האלוהות, שאנחנו מורידים אלינו בחודש אדר. למרות שהחודשים, השמות שלהם עלו מבבל, אנחנו יכולים לשחק עם השמות, וזה בעצם סוד הצירופים, שהקדוש ברוך הוא נתון לנו. אחת מתורות הקבלה זה לעשות צירופים וחילוף אותיות ולהסביר את התורה הזאת. ולכן אדר כן מתפרש בצורה זאת שאמרתי בסיעת הדשמיה, א' דר. תביא את א' לדור איתך בעולם הזה, ותכף נראה איך זה מופיע באמת.
אם אתה מדבר על המילות, זה כמו שאתה אומר שאב, זה הצילות ובריאה של מה שדיברת.
נכון, לכן זה אבא של כל החודשים.
אב.
נכון. אב הוא חודש גדול. לא, לא, נכון, אבל זה משהו אחר. הוא, יש לו כינוי של חודש האביב. אבל השני הוא אב ממש. זאת אומרת, הוא בעצם השמחה הגדולה. כשהתבטלו הצומות, אז אב יהפוך להיות בעצם האב הגדול, היום טוב הגדול של ביאת המשיח, של גילוי משיח, של בניין בית המקדש השלישי. עוד מעט נראה, יש הקבלה, אבל לא כל כך, אבל יש הקבלה כזאת, כמו שאת אומרת, אבל אנחנו נמצא עכשיו הקבלה אחרת. לכן יש את הטוב, את הרע, את החיים ואת המוות. כלומר, שהתכונה של חודש אדר היא דואלית, ויכולה למשוך משני צדדים. לכן יש להגביר את הטוב על הרע, בסוד, ונהפוך הוא, אשר ישלטו היהודים, הם הבסוניהם. זאת אומרת, אני צריך להשליט את היהודי שבי על הסונה שבי. הרי יש בי שונא, נכון? חייב שיהיה שונא. איך קוראים לשונא הזה? הרע שבי, נכון? הרע שבך, איך קוראים לו? רעך. אתה צריך לאהוב את רעך, כמוך. כלומר, את הרע שנמצא בך. אתה אוהב אותו? לא פשוט, נכון? לאהוב את הרע שבתוכנו. אתה שונא אותו. אבל התורה אומר לנו, ואהבת לרעך כמוך. צריך להבין מה זה אומר. איך אני יכול לאהוב את הרע שבי? אלא שכשאתה רואה שהרע הוא לא באמת רע, אתה הפכת אותו, יצרת אותו, נתת לו צורה. אבל זו אנרגיה. כלומר, הרע שבך זה רק אנרגיה שהפכת אותה לרע, אבל אם תהפוך את האנרגיה ונהפוך הוא, יהיה לך בעצם עוצמה. לא אומרים לך לחסל את הרע שבך, אלא לאהוב אותו, לגייר אותו. ולכן בפורים היו מלא 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 אנשים שמתייהדים. כלומר, זה החלק שבתוכנו, שהוא הרע שבי, שמתייהד, שמתגייר, שנהפוך הוא. והיהודי שבי שולט על החלק השונא שבי.
אבל מה זה הרע שבי?
מה?
זה הרע כביכול.
הרע שבי, זאת אומרת, היכולת שבי ליצור ממנגנון פוטנציאלי רע. מה זה יצר?
נגיד בעם רגיל שהוא לא רוצח והוא לא גונב כל יום, אז מה, איך הוא ירגיש שהוא...
מה זה לא גונב? גם תלה לא גונב ולא רוצח כל יום. אז מה הוא צדיק? החתול שלי לא רוצח כל יום.
יש פה אחר.
נו, מה זה, למה זה חשבון אחר? הרי אדם לא צריך להיות סתם אדם, כי גם דג הוא בסדר גמור. לאדם יש תכונה אלוהית, הוא צריך לקיים את דבר השם. אז אם האדם קיבל אנרגיה, אבל את האנרגיה הזאת הוא בעצם מייצר, יצר הרע, כן, לצערנו, לימדו אותנו, כן, שיצר הרע זה איזה מין כוח חיצוני שבכלל לא קיים, זה מלאך, זה לא אני. כלומר, חוסר אחריות טוטלית על כל מעשיי, זה לא אני, זה היצר. זאת טעות חמורה, כלומר, אני לא עושה שום דבר, הוא עושה. אני טוב, היצר הרע הוא לא טוב, הוא מלאך כזה עם כנפיים וכלשון מעצבן, כל הזמן בא עושה לי חורים. לא, אדוני, אין לך דבר כזה מלאך זר, זה אתה, זה אתה. יצר מלשון יצירתיות, כלומר המנגנון הוא בריאתי, הוא פוטנציאלי, אין לו לא פלוס ולא מינוס. אתה מייצר אותו, מביא אותו, מלביש אותו בלבושים רעים או טובים. כלומר, מה זה יצר הטוב? כוח יצירתי להביא את אותו פוטנציאל לטוב. מה זה יצר הרע? כוח של אותו דבר, אותו פוטנציאל, להלביש אותו במינוס. אז אין דבר כזה מלאך חיצוני לך. זה כל אחד מאיתנו. אנחנו מייצרים את היצרים שלנו. אף אחד אחר, זה לא איזה מין מלאך שנכנס בך.
אולי צריך להוסיף שבהתנהגות שלנו זה במקומות שבהם אנחנו כועסים,
זה כבר ביטוי לדבר.
זה
כבר ביטוי לדבר. אז הרע הזה מופיע בכל מיני לבושים. זאת אומרת, אם אני, יש לי תכונה פוטנציאלית של אהבה, אבל כשהיא מתחילה להתלבש בעולם שלי, אני מלביש את זה בדברים שאסור לי לאהוב. אבל תגיד לי, אבל אני רק אוהב, לא עשיתי כלום, אני מלא אהבה. כן, אבל האישה הזאת אסורה לך, והוא אסור לך. מה זה אהבה? אתה יכול לאהוב מה שבא לך? לא. אהבה היא פוטנציאל, אבל ברגע שאתה מלביש את האהבה בצורה לא נכונה, זאת אהבה נפולה, אהבה מסוכנת. למרות שאתה אוהב גדול, הנצרות גם כן דוגלת באהבה, אבל היא רצחה מאות מיליוני אנשים בזכות האהבה הזאת. אז מה? כלומר, אל תרחיק את היצר, היצר זה לא חוסר אחריות, זה הוא, זה אני. אז בחודש אדר בעצם מכניסים אותנו למשחק דואלי. איך קוראים למשחק הדואלי הזה? פור, גורל. זאת אומרת שאתה בעצם בחודש הזה תמיד בין שני דברים. לכן, איך נקרא החג שאנחנו מחכים לו עכשיו? פורים. למה לא כתוב חג פור? כי הוא תמיד ברבים, יש לו שניים. כמו יום הכיפורים, שגם שם יש סעיר לשם, סעיר להזזל. זאת אומרת, זה ביטוי לפנימיות שבך. שאתה מושך את אותו סעיר לאן שאתה רוצה. אז לכן יש לך בעצם כוח דואלי בחודש הזה, ואתה בעצם תמשוך את החיים שלך לאן שאתה תבחר למשוך אותם. אף אחד אחר. זה אתה בינך לבין עצמך, בין הכוח שאתה תפתח בחודש הזה. אבל ברוך השם אנחנו לומדים את זה, בראש חודש עצמו. זאת אומרת שאנחנו כבר מוכנים יותר למאבק המיוחד שמופיע בחודש אדם. אני כבר מגלה לכם איך קוראים למאבק הזה, המלאק. ולכן, אי אפשר להיכנס לפורים בלי למחות את זכר המלאק, לפני פורים. ולכן יש לנו פרשת זכור מיוחדת לדבר הזה, כדי שנזכור מה לעשות. אז חכמים הכינו לנו כל מיני דברים, שאם אתה לא שם להם, אתה אומר, וואי, באמת, קוראים כל פעם פרשת זכור לפני פורים. אבל זה מדויק. למה? כי פשוט, אם אתה לא עושה את העבודה הזאת, אם אתה לא נלחם ואתה לא מנצח, אז פורים זה לא כלום. לא הבנת בכלל. הרי כל חג מגיע בעולם הזה עם הקליפה המיוחדת לו, שמתנגדת לו. חודש הבא זה יהיה מצרים. כלומר, הקליפה כבר לא תהיה עמלה, כי תהיה קליפת מצרים. אז אני צריך ללמוד את האויב שלי. מי הוא אותו אויב? ואייבתי את אויביך.
זה פרשה של היום.
פרשה של היום. אני מצטט פסוק. זאת אומרת, אם אתה לא מאייב את האויב, כלומר, אתה לא מגדיר אותו, ואתה לא יודע מי הוא, אתה לא לומד את הכוח שלו, איך הוא נלחם בך, אתה אף פעם לא תצליח. איך חייל מתגבר על האויב שלו? הוא לומד את כל הטכניקות, את כל הטקטיקה שלו. ואז מראים לחיילים סרטים, איך פועלים המחבלים, ואז אתה צריך לצאת עם כוח נגד. אז המחבל של אדר נקרא עמלק. מי זה עמלק הזה? מה זה עמלק הזה? אם לא תדע, אם לא תלמד, אז פורים זה סתם מסכות, רעשנים, שירים וריקודים. לא תבין כלום. כמו כל החגים, זה יכול להפוך להיות רק סופגניות וכל מיני שטויות. כן? ולכן צריך להבין את כל הסוד הזה. מי זה העמל הזה? מי זה העמלק הזה? מי זה האגגי הזה? לכן, מזלו של חודש אדר הוא דגים. תשימו לב עכשיו, בלשון רבים גם כן. בלשון רבים דווקא, וגם כאן מופיעה דואליות הנזכרת שיש להפוך ולגייר במרכאות את החלק הרע ולהכניסו לתחום הקודש והטוב. זאת אומרת, אני חייב לקחת, כנראה שיש בשני הדגים שמופיעים במזל הזה, דג טוב ודג שיכול ללכת לצד השני. איך קוראים לקליפה הזאת שיש בה שני דברים, חצי טוב, חצי רע? קליפת נוגה. לכן מה עושים עם קליפת נוגה? לא ברור. מגיירים את החלק הרע לחלק הטוב. זה לא קליפה שזורקים חלק. בקליפות התנועות זורקים, אין מה לעשות. אבל בקליפת נוגה, אני צריך לטפל בחלק הרע ולגייר אותו, שכל הקליפה תהפוך להיות נוגה. ומה זה נוגה?
אור.
כלומר, אני חייב להפוך את כל הנוגה לאור.
הדיבור זה הזיהוי קודם.
יפה. אתה צריך לדעת מה קורה פה, ואתה לוקח את הכוח הזה ומשתמש אותו לטובתך. במילים אחרות, מי המשמש, מי השמש הכי גדול של האדם? הנחש בעצמו. ולכן מחש אותיות משיח. כלומר, גמטריה משיח. זאת אומרת, ברגע שאתה הופך את הנחש למשמש הגדול שלך, אתה מגלה את המשיח. לא הורגים את הנחש, מגיירים אותו, הוא הפועל שלי. ברגע שלקחתי את הנחש והפכתי אותו למשמש של הקדושה, כמו שהוא היה אמור להיות בתחילת ההיסטוריה. למה הקדוש ברוך הוא ברא את הנחש? אתם חושבים שזה רק כדי לחבל? לא. הוא היה המשמש הגדול של אדם הראשון. ולכן הוא צריך לחזור לפונקציה המקורית שלו. נחש זה דבר טוב. גם דוד המלך רצה לתת מתנות למלך שנקרא נחש. אתם זוכרים שהיה מלך כזה?
נחש העמוני.
כן, נחש העמוני. ודוד המלך אומר לו, אני רוצה שנהיה חברים. זה הרמז. מכאן שהקדוש ברוך הוא מופיע בחודש אדר בנתינת מקום לבחירה האנושית להחליט על כיוון חייה. זה מה שאנחנו עושים בחודש אדר. הקדוש ברוך הוא שם אותנו עכשיו מול עצמנו. אתה מחליט עכשיו על החיים שלך. הוא ראה שמתן תורה בסיני היה תחת שביטת מזל תאומים. תשימו לב, גם כן, דואליות. כלומר, מתן תורה בסיני היה במזל תאומים שהוא שייך לחודש סיוון. כלומר, סיוון זה תאומים. ומזל דגים הוא גם כן מין תאומים כאלה של חיות. שם היינו בני אדם, עכשיו ירדנו למדרגה של דגים. מה הקשר בין סיוון לבין אדר? פשוט מאוד. בסיוון נתנו לנו את התורה, אבל לא קיבלנו. באדר קיימו וקיבלו. זאת אומרת שיש לי אותו דבר, מין זוגיות כזאת, שם זה תאומים ופה זה דגים. מה שלא יכולתי לקבל בתאומים, בזוגיות הזאת, עכשיו אני מקבל בקיימו וקיבלו באדר. זאת אומרת שבחודש אדר אני אמור לקבל את התורה. איזו תורה? יפה מאוד. שם היה בכפייה, באונס, ופה באהבה וברצון. ואיזו תורה אני מקבל בעצם בפורים, ביחס לתורה שקיבלתי בשבוע?
תורת הסוד.
תורת הסוד, ולכן היא דגים. דגים הם בתוך המים, זו תורה פנימית. תורה סודית, תורה של שקט. בסדר? שהוא גם כן מזל כפול, המתואר על ידי שתי דמויות. אלא ששם נעשתה נתינה זו בכפייה. כלומר, בקביעת הסגולה האלוהית שהיא כנגד הדמות העליונה מזל, במזל תאומים. כלומר, יש שתי דמויות, דמות עליונה שהיא בעצם רמז לקדוש ברוך הוא, לתאומים, ודמות אחרת, תאום, שזה בעצם עם ישראל. אז במזל תאומים יש הקדוש ברוך הוא ועם ישראל בדמות של שני תאומים. מתי זה מופיע שוב? במזל דגים. עוד פעם הזוגיות הזאת. אבל עכשיו זה מתחת למים, זה בתורת הסוד, זה בפנימיות. כלומר, תורה שבעל פה. בישראל, שהם כנגד הדמות התחתונה שבו, והנתינה הזאת הייתה באונס במתן תורה, שלא לפי מעשיהם ובחירתם החופשית של עם ישראל, והתיקון, במרכאות תיקון, לכפייה זו, נעשה בחודש, לא בחוד, אבל בחודש אדר, כן, כתבתי את זה מהר, סליחה, שמזלו גם כן כפול, אלא שהחידוש בו, בחודש אדר, הוא עניין הבחירה. אז מה עכשיו נתון בידי בחודש הזה? אני עושה, אני שותף לתהליך. לחיות או לא לחיות לפי הסגולה שהוטבעה בישראל במתן תורה בסיוון. אני מחליט עכשיו לחיות לפי אותה סגולה או לא, חז ושלום, להתעלם ממנה. יוצא איפה? כי חודש אדר מציין אף הוא את מתן תורה. כלומר, אנחנו עכשיו בחידוש מתן תורה, זה אותו דבר. אלא שבסיוון היה מתן תורה, ובאדר התגלתה היכולת של ישראל לקבל אותה מרצות. אז לא יתבלבל, יש מתן תורה ויש קבלת התורה. קבלת התורה באדר, מתן תורה בסיוון. תורה שבכתב הוטבעה בישראל בסיוון, ותורה שבעל פה, כלומר, תורה פנימית, תורה נשמתית, התחדשה בפועל באדר. אז מה צריך להגביר החודש הזה? תורה שבעל פה. ההבדל בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה הוא החירות. שבתורה שבעל פה, שמאפשרת לאדם להיות שותף ולחדש חידושים בתורה, זה תורה שבעל פה. מה אני יכול לעשות עם התורה שבכתב? היא כבר כתובה. אני לא יכול לזיז שום דבר, זה טקסט. בעוד שהתורה שבכתב עומדת בקביעותה. כלומר, לא מבקשים ממני לשנות את התורה שבכתב. אסור לי להוסיף אותיות בתורה שבכתב או לגרוע. אבל בתורה שבעל פה, לא רק שמותר לי, אלא אני צריך. אז איפה בעצם חופש הביטוי שלי האמיתי? בתורה שבעל פה. אז לכן אתה חייב לעשות עבודה רצינית בחודש אדר כדי לחדש חידושים. בסדר? עכשיו, אם אני מחדש חידושים ואני בעצם לומד תורה שיש לה בעצם כוחות לחדש חידושים, זה רמז, כאילו שבחודש אדר אני פורה. לכן קוראים לזה חג הפורים. זה חג הפוריות. פיריה וריביה, פורים זה לא סתם שם. זה חג הפוריות. כלומר, בפורים מה אני צריך להוציא ממני? מלא חידושים, כאילו שאני משריץ חידושים, כמו דגים. ולכן המזל דגים. שנאמר בהם הפוריות הגדולה ביותר, וידגו לרוב בקרב הארץ. הנה, והוא סוד מזל דגים, שנאמר ביחס אליהם, פירייה וריביה, בריבוי, וידגו לרוב, כמו דגים, בקרב הארץ. זאת אומרת, לא במים, בקרב הארץ. עכשיו, תצא מהמים, בחיים שלך פה בארציות, אתה לא דג, נכון? אתה עכשיו בן אדם. אבל הבן אדם צריך להתנהל כמו דג בחידושים שהוא בעצם מגלה, כמו דג שמוציא לך לא דג או שניים. כשדג נקבה משריץ דגים, כמה הוא משריץ?
אלפים.
ככה צריכים להיות חידושי התורה שלך, באלפים. ואכן, חודש אדר מיוחס ליכולתנו לפרוט ולרבות, והוא לשון פורים. שהרמז לכך מופיע בפרשת משפטים. עכשיו, קראנו את זה היום. עלה אליי ההרה, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, כן, בסוף הפרשה, ואתנה לך את כנוחות האבל והתורה והמצווה להורותם. מה זאת אומרת? מה הקשר? להורותם, הריון. זה לא סתם להורות מלשון מורה, אלא להורות מלשון להרות. להיכנס להיריון מתוך מה שאני הולך לתת לך משה. שעניין להורותם רומז על הוראה, אך גם על הריון והורות. כלומר, אתה הופך להיות הורה, אתה הופך להיות אבא ואימא של החידושים של התורה שלך. והגמרה בברכות ה' מחדשת זאת באומרה שחזל דרשו להורות, זו גמרה. כלומר, מה זאת אומרת הורות זו גמרה? תורה שבעל פה. הגמרה זה תורה שבעל פה, הגמרה מלאה סודות, הגמרה מלאה בתוכן. זה בעצם כל מה שלקחת מפסוק אחד בתורה והוצאת ממנו מיליונים של דברים. מה, כתוב בתורה איך התפילים שלי נראות? לא. אני יודע מה זה תפילים בתורה? לא. וקשרתם לאות על ידיך ולטוטפות בין עיניך. נגמר הסיפור. לך תמציא שזה אור, לך תמציא שזה בתים עם כל מיני פרשיות שכתובות ביד, וארבע בתים פה, ובית אחד פה, ומה כתוב פה, ומה כתוב פה, ושחור, ואם זה לא שחור זה לא קשר. מי, 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 איפה הלכת?
עוד לא דיברת על
המשמעות
של הדבר.
עוד לא דיברתי, רק בכלל איך עושים אותם. אז אתם מבינים שתורה שבעל פה מאפשרת לאדם להיכנס כאן לתוך התורה שבכתב ולהוציא מזה חבל על הזמן.
אבל איך האדם יודע שכשהוא קיבל את ההבנה או את ההוצאה הזאת שהיא שייכת לאבא ואמא, ואיך הוא מייצם אותה?
קודם כל זה צריך להיות מעוגן בקודש. זה לא המצאה של כל אחד מאיתנו. זה צריך להיות מעוגן בקודש. כלומר, כל חידוש שאני מחדש, אם זה לא מה שמשה רבנו קיבל בסיני, זה לא נכון, ולכן זה צריך להיות ביחס להלכה בצורה נכונה. אם זה לא מתאים למה שקיבלנו, אז יש בעיה, אז תשאל קודם כל אם החידוש שלך הוא חידוש אמיתי או לא. אז אתה צריך קודם כל לדעת אם החידושים שלך הם חידושים אמיתיים, כי אם לא אני יכול כל מיני חידושים להוציא. ולכן, ורשי במקום אומר מה זה גמרה? להבין טעמי בסברת המצוות, כלומר, להעמיק בתורה, תעמיק במה שאתה, תקבל טעמים, תקבל סברות. וזה עניינה של תורה שבעל פה, שקיימו וקיבלו היהודים עליהם בימי הפורים דווקא. כלומר, מתן תורה מספר 2. מתן תורה ראשון היה בסיוון, מתן תורה מספר 2 בחודש אדר. הרבה יותר גבוה מהראשון. לכן כל המועדים בטלים, גם חג השבועות, אבל פורים לא. חוץ מחנוכה ופורים. למה? כי בחנוכה ופורים יש השתתפות אנושית. היום אפשר להוסיף יום העצמאות. כלומר, כל הדברים שהם מהעולם הזה, שהאדם שותף להם, זה לא יתבטל. כי הקדוש ברוך הוא לא רוצה שיתנו לך דבר מהשמיים, יזרקו לך שפריצים של קדושה. ואתה בעולם הזה כמו, כן, פותח את הפה ומחכה שיפול לך מים מהשמיים. לא. זה יהדות קטנה, זאת יהדות חלשה, זה אנשים שמחכים לניסים ורוצים לחיות לפי ניסים, זה אנשים חלשים. יש אנשים שחיים רק על פי ניסים, הם חושבים שהכל יבוא להם מהשמיים, גם בית מקדד, גם ביטחון, לא צריך ללכת לצבא, לא צריך לעשות כלום, הכל בא מלמעלה. זאת חולשה גדולה.
מתן תורה בסיבה, בגלל שהשם האחדות גר
נמצא בגילוי. יפה, בגלל שאני שותף לגילוי האלוהי. אני עובד איתו, יחד איתו, אני פועל יחד איתו. אז אני מראה שאני בוגר. אני לא נותן לו לעשות את הכל, וכל פעם שקורה משהו אני קורא, אבא, אמא, כן? לא, אני פועל.
גם כל אבא.
נכון, אבל בצורה אחרת. לא אבא בבכי כזה. אלא אבא, נו, מה אתה אומר? הסתדרנו, אה? ברוך השם. ובאמת, אם לומדים את התורה מרב הגון, תראו מה אומרת הגמרא. אם לומדים את התורה מרב הגון, כן? מה קורה? אותה תורה מקבלת נופך חדש של הורות, ולא רק של הוראה. כלומר, צריך ללמוד תורה מרב הגון. ככה אומרים לנו חכמים. יש הבדל בין ללמוד תורה מרב מאשר ללמוד תורה מרב הגון. מה ההבדל ביניהם? כשאתה לומד תורה מרב רגיל, במרכאות רגיל, אז התורה היא רק בגדר של אינפורמציה. אתה מקבל אינפורמציה. אבל אם אתה לומד מרב הגון, כשאתה לומד ממנו תורה, זה כאילו אתה מקיים איתו יחסים פנימיים של קדושה, שבעצם הוא מפרה את התלמיד, ואז התלמיד בעצם מוליד חידושים. זה צורה אחרת של לימוד. הנה, אני אומר את זה פה. ואז אותה תורה שנלמדת מאותו רב, פרה ורבה במעי התלמיד כביכול. ואם הלימוד אינו מתבצע באופן זה, כיוון שהרב שממנו הוא לומד אינו הגון, חז ושלום, אז היה תלמיד אינו לומד אלא את הדברים בחיצוניותם, והלימוד אינו חודר אליו ואינו מפרה אותו. ואשר על כן, שייך המורה הגדול, משה רבנו, לחודש אדר. כלומר, מי זה המורה שלנו? משה רבנו. למה משה רבנו? הוא מפרה אותנו, יש לו תורה פורה. הוא פורה. ולכן משה רבנו שייך לחודש אדר, נולד בחודש אדר והסתלק בחודש אדר. עכשיו אמרתי לכם שהחודש הזה הוא דואלי. כלומר, אם אתה משתמש בזה שהוא מת בחודש אדר, אז מה אתה עושה? נהיה כמו אמן. למה אמן תוקף באדר? כי הוא אומר, משה מת באדר. אז אומרים לנו חכמים, אבל הוא שכח שהוא גם נולד באדר. זאת אומרת, הוא לקח את הפן השלילי של אדר, ולא את הפן החיובי. כלומר, משה הוא נותן התורה, פן חיובי, אבל כשהוא מת, כאילו התורה מתה. אז למה אני מתייחס? למוות של התורה ולנותן התורה בחיים. זה עניין של חודש אדר. עדיין אנחנו רואים את הדואליות הזאת. אז זה... המן הרשע, הוא מתייחס לשליליות. כלומר, מי זה המן הרשע בתוכנו? זה שבתוכי רואה תמיד את הפן השחור.
הוא זרק את הפור.
מה?
הוא לא בחר בחודש.
עוד פעם, פור, מה אתה חושב שזה סתם באוויר?
לא, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא החליט שזה ייפול.
זאת אומרת שזה מראה לנו את התכונה של החודש. בסדר? הפיל פור הוא הגורל. כשזה נפל באדר, הוא שמח. למה? הוא אומר, בול! איזה חודש שהתורה מתה! למה? כי נותן התורה מת. אם משה מת, אשרנו, מה טוב חלקנו? כולנו המנים. אז לשלום. ברגע שהוא שוכח שגם בחודש הזה צריך לראות את הפן האופטימי, של נותן התורה של משה רבנו, אז אתה משנה את כל העניין. לכן, בו נולד משה והסתלק משה מן העולם. למה? עוד פעם, האיש הכפול, כיוון שהאיש משה ידע להמשיך לישראל את החיבור הגדול בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה. הרי משה רבנו לא השאיר אותנו רק עם תורה אחת. הוא קיבל גם את התורה שבעל פה בהר סיני. כלומר, משה הוא חלקו אלוהי, חלקו אנושי, איש האלוהים. חציו אדם, חציו אלוהים, חציו איש, חציו אלוהים. זאת אומרת, תמיד הכפילות הזאת מופיעה אצלנו. אם כן, חודש אדר מחדש סוג אחר של לימוד. לימוד מפרה ומוליד. זה מה שצריך להבין. זה חודש של פור, של פריה ורבייה. והלומד תורה מסוג אדר, כן? קראתי לתורה הזאת סוג אדר, כן? אני רוצה תורה אדרית. שוחק כדג בימה של תורה, ומחדש בחידושים בפריה ורבייה סוד פורים כנ"ל. אז מה אני צריך לעשות בכל החודש הזה? להתחיל, לעבוד. עכשיו תשימו לב, החודש הזה, יש לו גם צירוף של שם הוויה שמופיע, נכון? הצירוף שמופיע, שאנחנו צריכים לכוון עליו מחר בעזרת השם בתפילת מוסף, הוא ה, ה, י, ו. כלומר, במקום י, ה, י, כ, ו, כ, ה, ה, י, ו. למה? עכשיו אנחנו מבינים למה. כי אני צריך להיות שותף לתהליך הזה, והשותפות הזאת מתחילה מלמטה מהאותיות הנוקביות, זאת אומרת ממני, מעם ישראל. כלומר, בשבועיים הראשונים של החודש, מה עליי לעשות? כלומר, מהיום, עוד שבועיים, עד ערב פורים, אני צריך להכין את הכלים שלי, לעבוד, לעמול. אם אני נרדם, חז ושלום, אז מה קורה בעצם בזמן הפורים עצמו? אני לא יכול לקבל את האור. עכשיו, איזו אות מארבע אותיות שם הוויה מופיע בליל פורים? יוד. כלומר, מה מופיע בזמן שאני קורא את המגילה? אות יוד, והיוד מרמזת על איזו מדרגה? חוכמה. ולכן חכמים אומרים לנו שזה נקרא יסוד דאבא בקבלה. יסוד דאבא זה סוד מגילת אסתר. ואז אני מגלה את כל האסתרים. כי אני בתורת הנסתר, אני בגילוי. אבל כדי להגיע לגילוי של האותיות הזכריות, שזה האנרגיה, אני חייב להופיע קודם כל את האותיות הנוקביות, כלומר את היוזמה האנושית ממטה למעלה, כדי להכשיר את הכלים שלי, שתי ההין, שני שבועות, כדי לקבל בשני שבועות אחרונים י' וו'. וזאת האיגרת של הפורים. לכן פושט אותה כאיגרת. למה אני פותח את המגילה כאיגרת? כי זה רמז ליסוד דאבא בקבלה שהוא נקרא יסוד ארוך.
אריך.
כן? זה כמו אריך, נכון. ולכן, אני בעצם במדרגה עליונה מאוד, אבל בתנאי שיש לי כלים להכיל את האור הזה. ומתי הכלים האלה? מהיום עד ליל פורים. עכשיו צריך לעבוד. מה עכשיו צריך להתחיל לעבוד? ברוך השם, הנה אנחנו מתחילים כבר בלימוד. הלימוד הזה צריך להקנות לנו כלים, לעבוד במשך השבועיים האלה שבאים עלינו לטובה, לבנות את עצמנו בכלים, כלומר, לתקן את המידות שלנו, פרקטי. כלומר, במשך שבועיים עכשיו אני חייב לעבוד על המידות שלי. אם הייתי כזה, ונהפוך הוא. אם הייתי כזה, ונהפוך הוא. כלומר, אני צריך להתנהג לפי היסוד של פורים, ונהפוך הוא. אשר ישלטו מי? היהודי שבתוכי, על השונא שבתוכי. אשר ישלטו היהודים, הם הבשונאים. כלומר, אם אני אדם שלא מתאים למידות של התורה, אז אני צריך להחליף את זה, להפוך את זה, התקפיה והתהפכה, כלשון הזוהר הקדוש. ומי שלא עושה את זה, הוא בעצם נשאר תקוע בתוך המגמות הכביכול חיצוניות שנותנות לו הוראות, כמו עבד, ואז הוא עבד, אז ביום שמתגלה הפורים, המגילת אסתר, אצלו זה עושה, כן, איזה מין, כן, גירות קטן. זה לא מה שאנחנו רוצים, אנחנו רוצים שביום הפורים זה פשוט יהיה כוח עצום של גילוי אור אלוהי אמיתי, של שמחה, של ברכה, של חיים.
כן. כמו שמבחינה פיזית, זה התקופה הכי קשה לאדם.
נכון.
כי הוא שייך לתחום.
נכון.
ואז הוא צריך לעבוד.
נכון. לכן אמרתי שבעצם זה העניין, שבעצם האדם יש לו בתקופה הזאת, אם הוא לא מגביר את המודעות שלו, מרבה בשמחה, אז חז ושלום נופל עליו כל מיני דברים אחרים. ומה זה התחול אחרי על מה?
אדם.
ומה זה נותן באדם?
חיים. חיים.
זאת אומרת?
שמחה.
או?
עצב.
או עצב, חז ושלום. כן, זה האיבר של החודש. בסדר? עכשיו, וזה סוד, מאמרם ז"ל, כן? הרוצה שיתקיימו נכסיו, ייטע בהם אדם. או עדר. לא חשוב. זה אותו עניין. כלומר, מה זה לטעת אדר בנכסים שלי כדי שיתקיימו?
שמחה.
לא רק שמחה, אלוהות. כלומר, א' דר. אני צריך להכניס את הא' היסודית, האלוהית, בתוך העסקים של החיים שלי. הרוצה שיתקיימו נכסיו. אילו נכסים מדובר? כסף וגם רוחניות. זאת אומרת, כל הנכסים שיש לי בחיים, אם אני לא נוטע בהם את היסוד הזה של אדר, אז הם אולי נמצאים, אבל הם לא מתקיימים, חז ושלום. לא כתוב, הרוצה להרוויח, הרוצה שיתקיימו נכסיו. יש לו נכסים, אבל זה לא נשאר, משום מה. הכל הולך. כלומר, אתה לומד, 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 שואלים אותך, תגיד איזה חידוש, פופ, שום דבר לא יוצא. אתה לא יודע איפה זה נעלם. אתה מרוויח, 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 אתה רוצה לשלם משהו, לא נשאר כסף. מה קורה? אתה רוצה שיתקיימו נכסיו, לא רק להרוויח, אלא לקיים, שיהיה קיום לדבר הזה. אתה חייב לטוע בהם, איתה בהם אדר, את הסגולה הזאת, האדרית הזאת. שזה בעצם הסגולה להביא את הקדוש ברוך הוא לתוך המציאות של אותו עניין.
וגם זה מתחיל בזוגיות גם.
נכון, 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 זה הקיום האמיתי. ולכן, אדר אמרתי לכם, או עדר, מה זה עדר בעברית? שם של מי? של עץ. עץ מאוד חזק. אחד החזקים שבעצים. במשנה מדובר על אדם שהלך לעבר מדינות הים, כן, איש עסקים, והשאיר שדה שהיה שלו. איך ידעו שזאת השדה שלו? הוא יחזור, יגנבו לו את השדה. אז הוא נוטע עדן. הוא נוטע את העץ הזה, ובעצם יש איזה מין חותמת, זה העץ שלי. כן, יואל כאן באזור, כן, הנה, זה העץ שלו. אז כל מי שבא לשדה אומר, מי נטע את העדר הזה? אומרים, מה זה הוא נסע לכמה חודשים לעשות עסקים והוא חוזר. במילים אחרות, מה ששלך לא יגנבו לך. לא יגנבו ממך. למה? כי אתה מקיים את זה על ידי נטיית העדר. ולכן זה לשון אדיר. מה זה אדיר? אדיר במרום השם, זה עוצמה גדולה מאוד. אדיר ונאור, אדיר, חזק, עוצמתי. זאת אומרת, אם אין לך עוצמה במה שאתה עושה, אז זה הולך. כן, הטו בשבט זה ההכנה לזה. לכן יש טו, טו, טו. טו בשבט, טו באדר וטו בניסן. כלומר, זה לא נגמר. אנחנו בשלושה טוטים. כן? טו, טו, טו. כן? זה כמו השברים של השופר. טו, טו, טו. כן? תדבב, תדבב, תדבב. אז מה עשיתי בטו בשבט? אכלתי פירות. כלומר, עשיתי ברור על הצומח, על הפירות. בפורים זה יותר פנימי. אני לוקח את המיץ של הפירות, את המיץ של הענבים, ואני שותה יין. או, זה כבר תיקון יותר עמוק. בסוף. אבל התיקון הכי עמוק זה לתקן את הדבר הכי גס, והוא הבשר. ולכן בטו בניסן אני כבר אוכל קורבן פסח בשר. אז לתקן פירות זה בסדר. לתקן את המיץ של הפירות זה כבר מדרגה גדולה. בפסח אני גם שותה יין, הרי יש ארבע כוסות, לא לשכוח. וגם העניין של הבשר. זאת אומרת שכל חג שבא מביא